מסכת חולין דף כ"ט, נתחיל בשורה השישית מלמעלה. אנחנו עוסקים בסוגיה, בעמוד הקודם נחלקו רב ורב כהנה. רב אומר, מחצה על מחצה דינו כרוב. ואילו רב כהנה אומר, מחצה על מחצה אינו כרוב. הגמרא הבינה שמחלוקתם לעניין שחיטה. הרי למדנו שאם האדם שחט את הרוב הסימן הוא חתך, הרי שזה כשר. ומה צריך להיות? רוב שיניים. ועל זה רב אומר, גם אם הוא שחט מחצה על מחצה בדיוק, דינו כרוב וזה כשר. רב כהנה סובר לא. זה לא עכשיו כרוב וזה פסול. הגמרא הקשתה למעלה על רב. הרי מפורש במשנה שאם הוא שחט מחצה בלבד, אז זה לא כשר. אז הגמרא אמרה שרב יאמר לך שזה רק חומרה מדרבנן. ועל כך נמשיך היום את הסוגיה. תאשמה, הרי שהיה חצי קנה פגום, ועושים עליו קודשהו וגמרו, שחייתו כשרה. והיא אמרת מחצה על מחצה כרוב טריפה הביאה, אמר רבה שן לעניין טריפה זה בעינן רוב הנראה לעיניים. אומר התנה, אם היה הקנה, היה חצי ממנו פגום, כלומר נעשה שם נקב, אבל הנקב היה בדיוק חצי. הלכה קובעת שאם רוב הקנה היה בו נקב, אז זה טרף. אם רק מיעוט מהקנה היה בו נקב, זה כשר. אומר התנה, לכן, אם היה הקנה הזה חציו פגום, נעשה נקב בדיוק על חצי מהקנה. עכשיו בא האדם הזה ולקח את הסכין של השחיטה והוסיף עוד קצת לחתוך באותו מקום. הוא מלא עכשיו, כשהוא הוסיף כלשהו בחיתוך נעשה פה רוב, קנה נחתך על ידי השחיטה שלו, אז זה כשר. ואת הגמרא, איך זה כשר? והרי לך הורה, בתחילה כשהיה חתוך מחצה מהקנה. לפי דבריך שאתה אומר לי, מחצה דינו כרוב, אז נחשב שהיה פה נקל ברוב הקנה, ואם כן זה טרף בכלל. עונה רבה, לגבי טריפה, צריך דווקא שיהיה רוב גמור, רוב ממש, לא מספיק שיהיה חצי. אבל לגבי שחיטה, גם חצי דינו כרוב. מקשה הגמרא, אמר לה אביי, אמר לה אביי, ולא כל דכן הוא, ומה טריפה דמה שהוא מטרפה, אחד בעינן רובה, בעין הרוב הנראה לעיניים. שחיטה, דעד עיקר הוא בא למתקשרה, לא כשכן בעינן רוב הנראה לעיניים. אמר לו אביי, וכי זה לא כשכן. ומה הטריפה שראינו לגבי כמה דברים, אפילו בכל שהוא זה טרף, כגון לגבי נקובת הוושת, או ריאה, או הדכין, שבנקב כלשהו זה טרף. ובדברים שצריך בהם רוב, כגון לגבי קנה, שאמרנו רק אם רוב הקנה ניקב, או לגבי עמוד שדרה, רק ברוב הוא נטרף, שם אתה אומר לי, לא מספיק שיהיה חצי, אלא צריך רוב גמור, שזה בעצם רוב הנראה לעיניים, חצי זה לא מטריף אותו. אם כן שחיטה, ששם מוזכר שצריך להיות שיהיה רוב, לא קל וחומר, שצריך להיות דווקא רוב הנראה לעיניים. איך אתה אומר שאפילו חצי יהיה דינו כמו רוב? אם לגבי טריפה, שראינו שמחמירים בזה, בכמה הלכות. אתה אומר לי, כשכתוב רוב, זה רב ממש. לא מספיק חצי שיהיה דינו כרוב. כבר חומר שבשחיטה שמעולם לא מצינו שמשהו כבר מטריפו. אלא מה צריך, מה נקדר שחיטה? כתוב תמיד זה רוב. אז אם כן, מנה לך שחצי יחשב כרוב ונתיר בכזה דבר. הדיחו לעלמא מחצה על מחצה אינו כרוב. כי יתמר דרב ודרב כהנה, לעניין פסח יתמר. הרי שהיו ישראל מחצה טהורים ומחצה טמאים. רב אמר מחצה על מחצה כרוב. רב כהנה אמר מחצה על מחצה אינו כרוב. והתא מה יתעמא דרב? הכתיב איש איש כי יהיה טמא לנפש. איש נדחם ואין ציבור נדחים. אומרת הגמרא, אלא ודאי, לגבי שחיטה, ודאי שגם לדעת רב, אם האדם שחט רק מחצה מהסימן, בוודאי שזה נחשב נבלה, ורב מודה שזה לא נחשב כרוב, צריך שיהיה רוב גמור, רוב הנראה לעיניים. אז אם כן, גבי מה רב ורב כאן נחלקו? לגבי קורבן פסח. כידוע, אדם שהיה לו אונץ ולא עשה את קורבן פסח במועדו, אז הוא נדחה לפסח שני. אבל אם רוב הציבור שעם ישראל היו טמאים, הרי שכולם מקריבים את הפסח בפסח הראשון בטומאה. מישהו טהור, אז כמובן שיעשה את זה בטהורה, ישמור על עצמו, ישמור על קורבן הפסח שלו. אבל כל השאר הטמאים גם כן מקריבים קורבן פסח למרות שהם טמאים. ואז נחלקו רב ורב כהנא, מה הדין אם היו ישראל מחצה טהורים ומחצה טמאים בדיוק? האם הם נדחים לפסח שני או לא? רב אמר, מחצה על מחצה דינו כאילו רוב ישראל טמאים, וגם הטמאים עושים בפסח ראשון. רב כהנא אמר, מחצה על מחצה אינו כרוב, והם נדחים לפסח שני. ולמה שם הרב אומר שמחצה דינו כרוב? ראה עכשיו למדנו שמחצה לא עכשיו כמו רוב. התשובה היא, הוא אומר שם הפסוק מדבר לגבי האדם שהוא תמא של חד פסח שני, כתוב פסוק, דבר לבני ישראל למור, איש איש כי יהיה תמא לנפש או בדרך רחוקה, לכם או דורותיכם, ואז הפסח להשם וכו', שעושים את זה בפסח שני. הפסוק אומר איש איש, משמע רק היחידים הם מתחילים לפסח שני. אם יש חצי מהציבור תמא, נכון שזה לא נחשב רוב, נכון שזה, מחצה זה לא כרוב, אבל מכל מקום זה גם לא יחיד. והציבור אומר שרק יהיה, הפסוק אומר שרק יחיד עושה פסח שני. כאן, שזה מחצה, אז זה אין דינם כיחיד. והם לא יכולים לעשות פסח שני. ומילא דינם כאילו הם רוב, ולכן הם עושים את זה כולם, גם אתם מאים בפסח ראשון. רוב אחד בעוף. תהיין אחד הזמנה, רובו של אחד, כמוהו. שאת הגמרא, במשנה בתחילת הפרק למעלה בדף כף זין, התנה אומר הלכה לכאורה פעמיים. התנה אומר, השוחט אחד בעוף שנה בבהמה שחטו כשרה, ממשיך התנה אומר, ורובו של אחד כמו. בסוף המשנה, שוב פעם התנה אומר, רוב אחד בעוף וראש שנה בבהמה שחטו כשרה. למה חזר על אותה הלכה פעמיים? אומרת הגמרא, אמר רב הושעיה, חדה בחולין וחדה בחדשים. הוא צריך, יש מעינן חולין, התם הוא דסרי לה ברובה, משום דלב לדם הוא צריך. אבל חדשים, דלדם הוא צריך, אמא לא תתגלה ברובה עדיקה כולה. ויש מעין חדשים, שום דלדם הוא צריך, ולחולין דלדם לא צריך, אמא בפלגה שרידה, כמה שמעלן. אני מקפיד לומר שרי ולא סגי, יש גימל דגושה ויש גימל רפויה, רימל. ובארמית מאוד צריך להקפיד בדבר הזה, פני שיש משמעות הפוכה. שרי ברימל רפויה, הכוונה היא מעט או מספיק. אבל אם אתה אומר סגי בגימל דגושה, משמעותו הרבה. משמעויות הפוכות ולכן צריך להקפיד בזה. עונה רב הושעיה, למה תנא כפל את הדין הזה? פעם אחת הוא דיבר לגבי חולין, השוחט במת חולין או עוף של חולין, רוב הסימן נחשב כמו כאילו שחט את כולו. ופעם שנייה תנא חוזר לגבי קדשים, שגם כן רוב הסימן נחשב כמו כל הסימן. והתנא צריך להשמיע לי את זה בשניהם, למה? אילו התנא השמיע לי את זה רק לגבי חולין בלבד, הייתי אומר שמה מספיק באמת רוב הסימן יוצא החיות של הבהמה ושל העוף, ולכן די בכך. אבל לגבי קדשים, כיוון שהרי אדם צריך לקיים מצוות זריקת הדם, מלא אולי נאמר שחובה לשחוט את כל הסימן ולא מספיק את רוב הסימן כדי שיצא כל הדם כולו. כמה שמענן שגם לגבי קדשים די בכך שאדם שוחט את רוב הסימן. ואם התנאי משמיעין לגבי קדשים בלבד, שתאמר דווקא שמה צריך לשחט רוב, מפני שהוא זקוק לדם, לכן צריך לשחוט רוב. אבל לגבי חולין, אולי לכאורה אפילו חצי מהסימן, אפילו שאין פה רוב, גם כן אולי זה יהיה כשר. לכן אתה צריך שמיענו גם בחולין, אינו כשר להם כן ישחט רוב. שאת הגמרא, הא בחולין והא בקדשים. האם ההלכה שהתנא אמר ברש הזה מדבר לגבי חולין, ובספר זה לגבי קדשים, או להפך? אתה אומר שבכל אחד יש חידוש, אז אם כן, מה הוא יקדים בהתחלה? מה אמר בהמשך? אמר כאן המסתברא, רשע בחולין וספה בקדשים. ממאי? מדקרתני השוחט. ויסקעתך רשע בקדשים המולך מבעילה. אמר רב כהנא מסתבר שהדין הראשון ברשע, שם זה מרגע בחולין וספה גבי קדשים. למה? שהרי התנה פותח ואומר כך, השוחט אחד ועושנם בהמה שחטו כשרה ורובו של אחד כמו. אם בהתחלה מדובר לגבי קדשים, הרי עופות לא שוחטים אותם בקדשים, מולקים אותם. אז כי אתה צריך להגיד, המולק אחד בעוף. למה אמר השוחט? הכוכח שהוא נדבר לגבי חולין, שאת החולין אכן שוחטים. אומרת הגמרא, אלא מאי, ספה בקדשים, שהייתו כשרה, לקראתו כשרה עם בעליה, הלא קשיא. אז יצליח עם בהמה, תנא משחייתו כשרה, אלא רשע מירדה, על עופקי, יצקעתך בקדשים, המולק עם בעליה. עכשיו הגמרא, אלא פי דרך מה יוצא עכשיו, שהספר מדבר לגבי קדשים. אם ככה, איך הטענה מסתיים ואומר, רוב אחד בעוף, ורוב שניים בהמה שחיטתו כשרה. הרי אם זה מדבר על קדשים, אז לגבי העוף צריך להגיד, מליקתו כשרה ולא שחיטתו. ואתה גמרא, לא, זו לא קושיה. כיוון שהטענה מסתיים שניים בבהמה, אז לכן מלא, הטענה המשיך לומר שחיטתו כשרה. אבל לגבי הרשע, הטענה הרי פותח, מזכיר לראשונה את העוף. אז צריך להגיד, השוחט אחד בעוף, לא. אם זה קודשים, יאמר המולק אחד בעוף. יש לה להגיד מה שאמר שוחט בגלל ההמשך, שנזכר אחר כך שניים בבהמה. שיחה גמרא ואומרת, רב שימי בראשי אמר, רשע בחולין מהכה. רב שימי בראשי גם הוא מסכים למה שאמר רב כהנה, שמסתבר שהרשע מדבר לגבי חולין, והספר מדבר לגבי קדשים. אבל אומר, היה לקחי מכאן. דקטני אחד בעוף. ויסך לתח בקדשים, היקה עולת העוף דברי שני סימנים. אומר, הרי ברשע כתוב השוחט אחד בעוף. הרי לגבי קודשים יש לנו שני אופנים. או חטאת העוף שמספיק מת סימן אחד, או לגבי עולת העוף שצריך שני סימנים. כן, איך התנה אומר השוחט אחד בעוף? הרי יש מקרה בקודשים שניים, אם זה עולה. אלא הכוחך מדובר לגבי חולין, ולכן התנה אמר אחד בעוף. תמיה עליו הגמרא, אלא מאי, ספר בקדשים, רוב אחד בעוף, היקה עולת העוף דברי שני סימנים. מאי רוב אחד, רוב כל אחד ואחד. ובדיון די לתני ראש עיניים, כיוון דיקה חטאת, דסר אלה באחד סימן, שומחי להפסיק עליהם. אומרת הגמרא, עדיין תשאלה, אם ככה, צפיל ואחר יוצא שהספר מדבר לגבי קודשים. אז אם כן גם בספר תשאל, איך התנא אומר רוב אחד בעוף? הרי בעולת העוף של קודשים צריך להיות שני סימנים. אתה אומר, לא, זו לא קושיה. כי התנא שאמר רוב אחד בעוף, כוונתו לומר, רוב של כל סימן, של כל אחד ואחד מהסימנים בעוף, אז שחיטתו כשרה. ובאמת, היה עדיף לתנא לומר לגבי עולת העוף, רוב שיניים. כמו שאמר לגבי בהמה, רוב שיניים בבהמה. אבל כיוון שבקודשים זה כולל שני אופנים, אז לכן ממילא גם בחטאת העוף, גם בעולת העוף, אז לכן הוא אמר משפט שאפשר לפרש אותו כך, אמר רוב אחד בעוף, אפשר לפרש רוב של סימן אחד בלבד, כי זה בחטאת העוף, או רוב של כל אחד ואחד בעוף, ולכן זה לשון שמשתמש שני פנים, אז יפה אמר כך. אבל לגבי הרשע, אי אפשר לומר את זה, כי התנא הרי ברשע בלש מענו שמספיק סימן אחד ולא צריך שניים. אומר השוחט אחד בעוף ושניים ומה שחייתו כשרה. בהמשך הוא אמר ורובו שאחד כמור. אבל בהתחלה אומר השוחט אחד בעוף, כלומר לא צריך שניים. ידבר לגבי קדשים, אי אפשר לומר כך, כי בקדשים יש עולת העוף שצריך שניים. לקוחך שהרשע נדבר לגבי חולין. והגמרא עוד הוכחה נוספת. רב פאפה אמר רשע בחולין מהכה. מה ראיה? שרשע מדבר את חולין מכאן. דקטני, רבי יהודה אומר, עד ששחוט את הורידים. ופליגי רבנן עלה. אי אמר שלמה בחולין, שפיר. אי אמר בקדשים, עמי פליגי רבנן עלה. הוא עצמו, לדם הוא צריך. אומר, שהרי במקרה של הרשע כתוב, רובו של אחד כמוהו, רבי יהודה אומר, עד ששחוט את הורידים. כך כתוב ברשע. כלומר, רבנן חולקים וסוברים שלא צריך שחוט הורידים. אם תאמר בחולין, אז זה מובן. אבל אם זה בקודשים, למה חכם חולקים? הם צריכים להסכים רבי יהודה שצריך לחתוך גם את הורידים, כי הרי הוא צריך לזרוק כמה שיותר מהדם על המזבח, לכן ודאי גם צריכים להודות שישחט הורידים. ומה שהם לא עוסקים רבי יהודה, ודאי שנורים לגבי חולין שאין צורך בדם. הראשי אמר, ספר בקדשים מהכה. מה ראיה שאכן הספר מדבר לגבי קדשים? וקטני, השוחט שני ראשים כאחד, שחטו כשרה. השוחט דעבד מכתחילה לה. יאמר שלמה בקדשים, היינו כתחילה לה. שומתן רב יוסף, תזבח שלא יהיו שניים שוחטים זה באחד, תזבחוהו שלא יהיה אחד שוחט שני זבחים. ואמר כהנה, תזבחהו כתיב. אלא אמר בחולין, פי כתחילה נמי, אומר לנו רב אשי עוד ראה נוספת שסתם דבר לגבי קדשים, שהרי המשנה הבאה שהיא המשך בעצם של הספר שלנו, כתוב שם כך, השוחט שני ראשים כאחד, כלומר שחט שתי בהמות בבת אחת, שחטו כשרה. משמע משון התנה שאמר השוחט, זה רק בדיעבד. אבל כתחילה לא שוחטים שתי בהמות בסכין בפעולה אחת. בשביל מה אם תאמר לי שהספר של המשנה שלנו, ובעצם במשנה הבאה שזה המשך של הספר שלנו, דובר לגבי קודשים, ובא למה כתחילה לא. למה? כך למדנו מהפסוק, תני רב יוסף, יש פסוק שאומר, וכי תזבחו, זה השם להשם, לצור עניכם תזבחו הוא. תזבחו זה כאילו מילה שחלתי שתיים, תזבח הוא. ומה דורשים מזה? תזבח שלא שניים שוחטים זה לאחד, לא שניים שוחטים קורבן אחד. ומילה תזבחו הוא, מה דורשים מהוא? שלא יהיה אדם אחד שוחט שני זבחים בבת אחת. ואמר רב קנה, הדרשה של חכמים בגלל שלא כתוב וב אחרי האות חט, אז תקרא את זה כאילו כתוב תזבחי הוא, תזבח אותו לבדו. בשלמה אם תאמר לי שזה בקודשים, אז מובן, הרי הפסוק הזה וכי תזבחו זבחת מדבר לגבי קודשים. התורה למדתי שלא שוחטים בקודשים שתי במות ביחד. אבל אם תאמר שהספר מדבר לגבי חולין, אז לא מובן, מה הבעיה לשחוט לכתחילה שתי במות בבת אחת? אלא ודאי שהספר מדבר לגבי קודשים. ואמר רבי שעומד לקיש סבר רשע בחולין ספר בקודשים, דאמר רבי שעומד לקיש, מאחר שאין לו רובו של אחד כמוהו, למה שאין לו רוב אחד בעוף ורוב שניים בהמה? לפי שנינו הביאו לו את התמיד כצום מרק אחר שחיטתו על ידו, יכול לו לא מרק יהיה פסול, לכך שאין לו רוב אחד בעוף וראש שניים בהמה. גם רש לקיש מפורש אמר שהספר מדבר לגבי קדשים, כי הוא רש לקיש אמר, למה התנה שלנו אמר בסוף רוב אחד עוף שניים בהמה? הרי כבר למען זה מהרשע. אמר רש לקיש, כיוון ששנינו מסכת יומה, שהכהן הגדול מביאים לפניו יום הכיפורים את התמיד, קרצו, כלומר הוא שוחט, אבל הוא שוחט רק את רוב הסימנים. ומרק אחר בא כהן אחר כך, וימשיך לסיים לחתוך את כל הסימנים האלה עד הסוף. מרק אחר שחטו על ידו. לכאורה הייתי חושב, אולי אם אישו אחר לא מרק, לא סיים לחתוך את שני הסימנים, אולי זה יהיה פסול. לכן התנא אומר לי, רוב אחד בעוף וראש שניים במה שגם לגבי קודשים, גם כן מספיק ראש השניים. מה למדו מכאן? שהוא מבין שהספר של המשנה היא בלמדת לגבי קודשים. כמו כל האמוראים שעברו למעלה. אמר מור, יכול לא מרק יהיה פסול. אם כן, הווה לעבודה באחר. ותניה, כל עבודות יום הכיפורים אינן קשרות, אלא בו. מת הגמרא, בוא נעשה להבין את האמרה של רש לקיש. מה הוא אומר? כמה שכתוב, שמרק אחר שחיטה על ידו, הייתי חושב שאם אחר לא יסיים את זה, אלא נשחט פה רק רוב שיניים על ידי הכהן הגדול, היה שאולי זה יהיה פסול. לכן הטענה אצלנו שמיעה לא, גם לגבי קודשים, רוב שיניים זה קשר. איך יכולתי כך לחשוב? שואלת הגמרא. והרי אם באמת חובה לחתוך את שני הסימנים לגמרי, אז אם כן ממילא זה היה צריך להיות פסול. כי הרי יש לנו כלל, כל העבודות יום הכיפורים נעשות רק על ידי הכהן הגדול. אם חובה לחתוך את כל הסימנים, אז מלא הכהן הגדול צריך לחתוך את זה. איך יכול שמישהו אחר עושה את זה? עונה הגמרא, הכי כאמר, יכול יהיה פסול מדי רבנן. סך אתה חמינה, איקה פסול מדי רבנן. לכך שנינו רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה. ומחד אפים סונדה דה רבנן ליקה, למה לי למרק? מצווה למרק. ואת הגמרא, כנת רש לקיש לומר, אולי הייתי חושב שזה פסול מדי רבן החזל קבעו שבקודשים חובה לשחוט את כל שני הסימנים, ולא עשתה ככה, זה פסול. ולכן, ביום הכיפורים, הכהן הגדול עושה את רוב שיניים, והכהן האידיוט מסיים לשחוט את הרוב, כדי שיהיה כמו כל הקורבנות שצריך מדי רבנן, לשחוט אותן לגמרי. לכן נתנה פה אצלן למטן שלא נכון, אפילו מדי רבנן אין פסול ואין חובה לשחוט את כל השניים. שאת הגמרא, ואם באמת אין חובה לשחוט את כל השניים, אם כן מדוע הכהן האחר ממרק ומסיים את החיתוך של שני הסימנים? ואת הגמרא, בגלל שמצווה למרק. מצווה כדי שהעידה זה יצא כל אדם כולו, שיוכל הכהן לקלוט את כל אדם של הקורבן ויזרוק את כל דמו אגבי המזבח. אמר משעומן לקיש משום לוי סבא, אינה לשחיטה אלא בסוף. רבי יוחנן אמר, ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. את הגמרא חלקו רבי שעון בן לקיש משום לוי סבא, ורבי יוחנן. המעשה של השחיטה, מתי הוא מכונה בשם שחיטה? לפי דעת לוי סבא, רק כאשר מסתיים מעשה של השחיטה, רק אז זה נקרא רגע של השחיטה. ולפי דעת רבי יוחנן, כבר מתחילת התהליך של החיתוך של הסימנים, זה נחשב כבר שחיטה. מה נפקא מינה? הגמרא תגיד בהמשך. אמר רבה, הכל מודים אחד ששחט סימן אחד גוי, וסימן אחד ישראל שהיא פסולה, שהרי נעשה במעשה טריפה ביד גוי. בעולת העוף נמי, אחד למעלה סימן אחד למטה, סימן אחד למעלה פסולה, שהרי עשה במעשה חטאת העוף למטה. לא נחלקו אלא כגון שחט סימן אחד בחוץ וסימן אחד בפנים. למה דאמר שנה שחיטה מתחילה בסוף, מחייבת. למה דאמר אינה שחיטה אלא בסוף, לא מחייב. אומר, נחלקו רק כאשר הוא שחט את עולת העוף מחוץ למקדש. כי ידוע, אדם ששחט קורבן מחוץ למקדש, חייב נקרא שחוט חוץ. כאן הוא שחט סימן אחד בחוץ, וסימן אחד לאחר שהכניס את העוף לבפנים ושם שחט אותו. כפי שאומר, נחשב שחיטה מהרגע הראשון, מלוך אנוש כרת, כי הוא שחט קדשים בחוץ. מי שאומר, אינה שחיטה אלא בסוף, כיוון שאתה בחוץ הוא לא שחט אלא רק סימן אחד בלבד. לכן, זה לא נחשב שחט שחוטי חוץ, והוא פטור מכרת. אמר לי רבי בר שמי, מור, לא אמרי, ומנו רבי יוסף, אחד שחט סימן אחד בחוץ, וסימן אחד בפנים, נמי דברי הכל פסולה, שהרי עשה בה מעשה חטאת העוף בחוץ. ונחלקו אלא כגון שחט מיעוט סימנים בחוץ, וגמרן בפנים. למה דאמר שנה שחיטה מתחילה ועד סוף? מחייב. למה דאמר אינה שחיטה אלא בסוף? לא מחייב. אומר רבי בר שמי, מור, דהיינו רבי יוסף, לא אמר ככה. למה? הוא אומר, אם הוא שחט את העוף הזה סימן אחד בחוץ, כיוון שהרי לגבי חטאת העוף מספיק למלוק סימן אחד, אז מלא גם פה זה חייב לכל הדעות כולם. גם לפי דעת לוי סבא, שאומר אינה שחיטה אלא בסוף. אלא כאן מדובר שהוא שחט את חלק מהסימן בחוץ, והוא סיים לשחוט את הסימנים בפנים, בתוך המקדש. לפי מי שאומר שנה שחיטה מתחילה ועד סוף, אז כיוון שהוא התחיל את מעשה שחיטה בחוץ, זה נקרא עשה שחוטי חוץ, בחוץ. ומלא, הוא חייב כרת. כפי שאומר, לא, מתי זה נקרא שחיטה? בגמר העשייה. מלא כיוון שהוא גמר לחתוך את רוב הסימנים כשהוא היה בפנים, אז מה שהוא עשה בחוץ, לא עמוש על זה כרת. מתאים רבי זירה, כל העסוקים בפרה מתחילה בעצוף מתמים בגדים ופסלים אותה במלאכה אחרת. כתוב שכל מי שעוסק בעניין של פרה אדומה, אז אפילו בתחילת המלאכה פרה אדומה בסוף, כל זה הוא מתמים בגדים. כלומר הוא תמה ובגדה תמים, כולם צריכים להטביל אותם. ועוד דבר, כל אלו שעסוקים בעניין של הפרה, אם באותה שעה שעשו בזה עסקו באותה שעה בעוד מלאכה אחרת, אז זה הפרה עשי נפסלה. אומר התנה, הרע בפסול בשחיטתה, בין קודם פסולה, בין לאחר פסולה, אינה מתאמה בגדים. אם תוך כדי השחיטה זה נפסל, אז בין שעשו לפני שהפרה נפסלה, בין אלה שעשו לאחר מכן, אז הם לא מתאמים בגדים. כיוון שהיה בשעת השחיטה פסולה, זה לא נקרא פרה אדומה, מלא לא מתאמים בגדים. בהזעתה, קודם פסולה, מתאמה בגדים. לאחר פסולה, אינה מתאמה בגדים. אבל אם לאחר שהפרה נשחטה בקשרות, לאחר מכן, כאשר מזים מדמה כנגד אוהל מועד, אז נעשה איזה פסול. אז כל אלה שעסקו בפרה קודם לכן, הרי שנטמעו. למה? כיוון שבאותה שעה הפרה נשחטה בקשרות, נקרא פרה אדומה. אפילו שאחר כך נפסלה, עדיין נטמעים. אבל אם הם לאחר שהיא נפסלה, אם תעסקו בה, לא מתאמה בגדים, פני שכבר נפסלה, אין עליה מעכשיו שם של פרה אדומה. ביאמרת שנה שחיטה מתחילה ועד סוף, לפלוג נמי בשחיטתה. הרע בפסול בשחיטתה. קודם פסולה, מתאמה בגדים. לאחר פסולה, אינה מתאמה בגדים. מכשל רבי יוחנן, אומר לו, אם אתה אומר שמת מתחילת מעשה שחיטה, זה נקרא שחיטה. אז כן, התנא יכול לחלק, שאפילו אם נעשה פסול בשחיטה, יש מקרה שאנשים יטמעו בגדים. למה? אם בתחילה נשחט כהוגן, בסוף השחיטה, אז נוצר הפסול. אז כל מה שכל אלה שעסקו לפני כן בפרה, הם צריכים להיות טמאי בגדים. למרות שאחר מכן נוצר פסול. למה? כיוון שבתחילת השחיטה זה נקרא שהיא נשחטה, מלא שעל זה השם של פרה אדומה. וכל מי שעסק באותה שעה לפני שנוצר פסול, יצא טמאי בגדים. אמר רבה, ככה שחיטה כאמרת, שאני הטעם בגלל מילתא למפרע, בגלל שחיטה. אומר רבה, לא. אם בסוף מעשה השחיטה זה התנבל, היה זה פסול, מלא התברר שגם מתחילה זה לא נקרא שחיטה. כל מה שרבי יוחנן אמר ששנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, זה רק כאשר בסוף השחיטה נשחט הכל כהוגן, מלא יש על זה שם מתחילת המעשה, שם של שחיטה. אמר רבה, איקה שלי, הקה שלי, למען דאמר נא שחיטה אלא בסוף, לבלוג בהכשרה דפרה, כגון שחטו הבתרי גברי, דגברה כמה למתאמה, וגברה בתרה, מתאמה. אומר רבה, אם יש אפשר להקשות מהמשנה הזו, אפשר להקשות על לוי סבא. מה הקושי עליו? אפשר להקשות עליו שהרי, אם באמת נא שחיטה אלא בסוף, אם כן, התנא צריך להגיד שגם בפרה שנעשית בכשרות, יש מקרה לחלק. מה? אם שחטו את השני בני אדם, התחיל לחתוך והשני סיים. אם דומה שחיטה נחשבת רק בסוף, ומילא האדם הראשון הוא לא מתאמה בגדים, והשני רק הוא מתאמה בגדים, למה התנא לא אמר את זה? אמר יוסף, תראי גברי בחד זבחק אמרת, בר מיניה דהו, דתנינה, תסבח שלא יהיו שניים שחטים זבח אחד, תסבחו הוא שלא יחד שוחט שני זבחים, ואמר כאנה תסבחהו, כתיב. אומר לו, אמר יוסף, התנא לא אמרת מקרה הזה מפני ש... אין מקרה כזה הלכה. למה? כי הרי למדנו לגבי קודשים שאסור שזבח אחד שחטו אותו שני בן אדם, כמו שאמרנו למעלה, הסברנו את זה למעלה בהרחבה, ולכן לא ייתכן שפרה אדומה שחטו שאתה שני בני אדם. אמר לי אביי, למתמר עלה אמר רבה בבר חנה, אמר ביוחנן זה דבר רבי לעזר ורבי שמעון סתימתאה, אבל חכמים אומרים שניים שוחטים זבח אחד. אומר לו אביי, זה לא נכון תשובה שלך. למה? שהרי אמר רבי יוחנן שם רבי יוחנן, שמי שאמר שאסור שזה בחד של הקודשים, שחטו שני אדם, צדעת רק רבי אלעזר ברבי שמעון סתימתאה. אבל החיים חלקים אומרים שמותר שניים שחוט זה בחד. אם כן, מדוע המשנה מסכת פרה לא אמרה, מעדי כאשר שניים שחטים שהראשון לא מתאמה, רק השני אל עקוחה כרבי יוחנן, שגם הראשון גם הוא מתאמה, כי גם הוא נקרא שהוא שחט כשחיטה נחשבת מהרגע הראשון. ורבי אלעזר ברבי שמעון עמי לפלוג, כגון שחט חד גברה בשני סודרים, סודר כמה למתאמה, סודר בתרה מתאמה, אלא סודר לפרה כמה יראה בהכשרה לכמה יראה. אומר גפי רבי אלעזר בשמעון, אפשר להקשות, למה תנא לא אמר מקרה שאדם אחד שחט פרה והפרה כשרה, אבל הוא בתחלה שחט והיה עליו סודר, ובא מישהו באמצע השחיטה הסרים עליו את הסודר הזה, שם עליו סודר אחר, שהסודר הראשון לא נטמע כיוון שמעשה שחיטה נקרא רק בסוף, ואילו הסודר השני הוא לבדו יתאמה. ואם כן, למה תנא לא אמר את זה? אלא מכאן לכאורה הוכחה כרבי יוחנן שישנה שחיטה מתחילה ועצוב, ולכן גם הסודר הראשון גם כתמה, לכן התנא לא עשה כזה חילוק. אלא אומר רביי, מה את שומת, למה אין מכאן קשייה על לוי סבא? מפני שהתנא מדבר רק על מקרים, על פרה שנפסלה, מי זה שנטמע ומי זה שלא נטמע. אבל פרה שיקשרה, התנא לא מחלק מי זה שכן נטמע ומי זה שלא נטמע. זה לא הנושא של המשנה. לכן אין מקרה קשייה על לוי סבא. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.